ערב טוב. ברוכים הבאים להרצאה הרביעית של הרצאות היום?
אולי.
שמי יוסי גורביץ. ההרצאה הערב תעסוק במלחמת האזרחים האמריקאית. נצטרך לעסוק קצת בהיסטוריה צבאית, שזה לא יעניין את רוב האנשים, אבל תהיה גדולה, אבל נשאיר את זה לשלב מסוכן, לשלב שבו אתם כבר לא תרצו ללכת. הערה מנתית קצרה, התבקשנו להתרים את הקהל איש ככל אשר יתבנו מפה, בין 5 ל-10 שקלים, ולכולם יוותרו על זה על כמה 2 קלים. נתחיל. בשנת 1862 התנהלה מערכת אנטיטן, הפלישה הדרומית למרילנד, שהייתה אמורה להיות ניצחון גדול לצבא הדרום, הסתיימה בתבוסה קשה, אחד הקרבות הקשים של מלחמת האזרחים, 10,000 הרוגים משני הצדדים, תמונה מפורסמת של הצלם בריידי, מתיו בריידי, מראה שורות על גבי שורות של גופות, של אנשים, לא ברור באיזה מדים, עם הרובים הארוכים האלה, המסקטים, לצידם. על פי אחת האגדות היותר מפורסמות מתקופת המלחמה, במהלך התנועה של הצבא הדרומי לכיוון אנטיטן, עברה האוגדה של סטנוול ג'קסון, אחד הגנרלים הדרומיים הידועים ביותר, דרך חור כלשהו במרילנד, שעדיין נמצא שם.
איפה זה מרילנד?
מרילנד היא צפון, היא טיפה צפונית וירג'יניה. קרובה מאוד לוושינגטון. וושינגטון הוקמה מתוך חלקים של מרילנד ווירג'יניה. פחות או יותר, כן. הקו עובר שם. הם עברו דרך העיירה, שורה על גבי שורה של חיילים באפור מרובה, צורה שבה צעדו באותה תקופה. שורה של 3 אנשים עם דגלים, פרשים מאחורה, תותחים מאחורה, עגלות מסע עוד יותר מאחורה. העובדה הזו הייתה כ-9,000 עד 10,000 איש, זה הרבה אנשים. ראו תושבי העיירה את הכוח הזה מגיע, ועשו את הדבר הגיוני והעלימו את דגלי הצפון של, זאת אומרת, דגלי ארצות הברית, שהם כידוע, בניגוד לישראל, וארצות הברית מאוד מקובל להניף דגלים בכל מקום אפשרי. הם העלימו אותם. חוץ במקום אחד, אחת מתושבות המקום, קשישה בת 96 בשם ברברה פריצ'י, שעד אז הייתה מוכרת כמחברת הימנונות פטריוטיים, ואפילו הכירה את מחבר ההימנון האמריקאי, יצאה ונופפה בעוז בדגל אמריקאי ממרפסת ביתה. מתח יריות לא מדויק במכוון כנראה, נורא לעבר הבית. הדגל נפגע, ריצ'י הרימה אותו וצעקה לעבר ג'קסון, תירה בראש האפור והזקן הזה אם אתה רוצה, אבל אל תירה בדגל שלך. זאת אומרת, היא קראה לו בוגד, מורד וכל האפיתטים הנדרשים. ג'קסון ישב הנום על סוסו, שזה המצב הרגיל שלו, הוא לא ידע לרקוד כל כך, ונתן פקודה שמי שירה בה, דמו בראשו. ואז נתן פקודה וכל החיילים דגלו את משכם וצעדו בסח כשמצדיעים לדגל האויב, דרך העיירה, לעבר שדה הקרב. יופי של סיפור שנושם של בסיס. אבל זה לא קרה. זאת אומרת, תרחו ובדקו את זה. זה לא קרה, היא לא הייתה במקום שבו הם צעדו, הייתה 2 קילומטר משם. אותה עיירה, לא אותו אזור. אבל זה נזכר משום שמשורר אבולוציוניסטי בשם ג'ון גרינליף וויטקר, שהיום לא זוכרים אותו, הוא בצדק, כתב על זה שיר ידוע. אתם תסלחו לי על מבטא האנגלי הקטן, האונגלד שלי, ואני אצטט אותו. Shoot if you must, this old grey head, but spare your country's flag, she said. a shade of sadness, a blush of shame, over the face of the leader came. The nobler nature within him stirred to life by that woman's deed word. Who touches a hair of your grey head dies like a dog. March on, he said. המשורר היה צפוני, הוא היה אבולושוניסט, הוא היה אחד מהאנשים שפעלו והסתכלו לטובת שחרור העבדים. אבל בשיר הזה הוא מצד אחד הופך את פריצ'י לגיבורה, אבל מצד שני הופך את ג'קסון להציל. האגדה הזו היא אגדה צפונית במקורה. לא אגדה דרומית. הדרומים ימצאו אותה. אבל היא אגדה, עכשיו, אבל היא אגדה צפונית. ועל האגדה הזו, של תואר, אצילות, מלחמה אבודה, אבל מלאת תהילה וכבוד, אני רוצה לדבר היום. וויטקר ידע טוב מאוד מה המשמעות של העבדים. הוא היה בין האנשים הראשונים שנכנסו לדרום, ולשטחים הראשונים שנכבשו על כוחות הצפון, ועסק שם בסכנת מוות, כי המקומיים לא אוהבו את זה בלשון המעטה, בלחלל שחורים. והוא כתב עוד שיר, שאותו אני לא אצטט, כי הוא מלא בז'רגון של דיבור השחורים, אבל הוא מדבר על איך הם כבר לא מפחדים מהשוט. הם כבר לא מפחדים כשהם רואים אדם לבן. הם יכולים ללכת עם ראש מורם. הוא ידע מה המצב שלהם, הוא ראה את זה, ולמראות האלה של השחרור אנחנו נחזור. ואת השיר השני, השיר עם השיר על השחרור העבדים, הוא כתב מוקדם יותר, ב-63. השיר על ג'קסון נכתב ב-64. יש צורך בקצת סטטיסטיקות. כשהתחילה מלחמת האזרחים, היא לא נערכה בשום אופן בכוחות שווים. האוכלוסייה של הצפון בתחילת המלחמה נעמדה ב-22 מיליון. ושל האנשים החופשיים בדרום ב-9 מיליונים בלבד. בדרום הייתה אוכלוסייה גדולה של עבדים, 3.5 מיליונים, היינו כשליש ממספר הלבנים.
ו-3.5 מיליון
הוא
חלק
מה-9 מיליון? לא. 9 מיליון לבנים בדרום, ועוד 3.5 מיליון עבדים. הצפון היה, בשלב הזה של ההיסטוריה, מתועס מאוד. הוא היה מחובר כמעט כולו כבר בקווי רכבות, לא במערב, במערב זה ייקח עוד זמן, אבל כל המזרח היה מרושת. הוא התגאה ביזמות שלו, במפעלים שלו, במה שהם כינו כוח ההמצאה של היאנקי. הטיפוס הזה של הספרות האמריקאית של הממציא ששורץ לו באיזו פקטה ובונה משהו, זה טיפוס צפוני מובהק.
יונה ברבר
יותר מאוחר, ומזווית אחרת. הדרום היה חקלאי ברובו המכריע. היו מפעלים לא באותה רמת ייחוס, הרכבות שלו היו הרבה פחות רכבות. היה להם למשל רק מפעל אחד לנשק, וזה ייצור להם בעיות חמורות במהלך המלחמה. והיו בעבדים. עכשיו, עבדים, יש ויכוח גדול האם העבדות הייתה כלכלית. ככל הנראה לא. לא בשלב הזה. אבל הם היו שם. וכבר אי אפשר להיפטר מהם, אי אפשר לשחרר אותם, אם כי בדי פעם אנשים שחררו עבדים חביבים עליהם. היה פחד בלתי פוסק ממרידות עבדים, פחד מוצדק. היו מרידות עבדים לעשות. והם נאלצו להשאיר חלק גדול, חלק ניכר מכוחות הצבא שלהם לשיטור עצמי. בצפון פחות. שני הטיפוסים של הדרום והצפון, ההתחלות שלהם הן שונות. וירג'יניה, המושבה הראשונה בדרום, בימים מדינה. קודם כל, האנשים הראשונים שנטו וירג'יניה לא שומעו מהם יותר, הם נעלמו. כשהגיעו שם עוד מתיישבים, הם היו מזן מאוד מובהק, הם היו, נקרא לזה מעמד בינוני גבוה, הם היו מהצולה הנמוכה, מה שבאנגליה קראו ג'נטרי, והם באו לשם כדי לעשות ביזנס בשם המלך, ג'יימס הראשון, הם באו כדי להתעשר. אחד מהג'נטרי באותה תקופה כותב במכתב מפורסם שהיום ג'נטלמן אנגלי הוא כבר לא יכול, להתפרנס באנגליה, הוא יכול לבחור באחת מכמה דרכים להיות סוחר בספינה, זאת אומרת לרכוש לעצמו ספינה ולסחור בה, לנסוע לאמריקה ולהתמחה לשם, או להפוך לפיראט. החפיפה בין סוחרים שוטים ופיראטים היא רופפת, זאת אומרת היא די קיימת, הם נטו בשני הצדדים מדי פעם. האנשים האלה נאמנים לאנגליה, הם נאמנים לכתר, הם ברובם הגדול אנגליקנים. אנחנו מדברים על תקופה של מלחמות דתיות, כאשר אנגליה נקרעת פעם אחרי פעם במלחמה בין האנגליקנים, שהם תומכי המשטר, אני לא אכנס עכשיו לכל בלדן התיאולוגים, זה סיפור אחר, מה ההבדלים ביניהם, עם מיעוט קתולי גדול, ועם מיעוט גדול זועם ופסיכי של פרוטסטנטים קיצוניים, אנחנו מכירים אותם בכינוי פוריטנים. הפוריטנים עברו גם הם בשלב מסוים לאמריקה, לא כדי להתנחל ולקדם את אנגליה, אלא כדי לברוח מאנגליה. הם רצו מקום, שתהיה בו חירות דתית ומידה מסוימת של חירות מחשבתית, לא יותר מדי. הדרום נבנה כעיקרון, האידיאל שלו היה אידיאל, הייתי מכנה אותו אידיאל ספרדי, של בעלי לטיפונדיות, כלומר אחוזות גדולות, שמנוהלות על ידי אציל. וקיימות מכוח עבודתם של עבדים רבים. החזקת עבד בדרום הייתה סמל סטטוס שרוב האוכלוסייה לא זכה לו. מספר, אחוז בעלי העבדים בדרום כשמתחילה המלחמה ב-1861 הוא 4.8%, זאת אומרת 1 מ-20, קצת פחות. זה המעמד שיצא למלחמה כדי לשמר את המעמד שלו, הם כבר התחילו להבין שזה לא כלכלי, את זכויות היתר שלו ואת הרכוש שלו. הם התחילו לדבר לאט, בשקט, כשאף אחד לא שומע על שחרור עבדים ומעבד, אבל הם רצו לעשות את זה בתנאים שלהם, לא בכפייה. למה 95% מהאוכלוסייה שאין לה ולו עבד אחד, שפכה את דמה, זה לא הצפות. שפכה את דמה למען 5%, נגיד גם לזה. זה לא מובן אליו. בצפון יש סוג של עבדות. הוא נקרא בונדד סרוויטיוד. פירושו שאדם מאנגליה, בדרך כלל צעיר מאוד, הכניס את עצמו מרצונו ולעיתים מכפייה לשירותו של אדם אחר. כאשר האדון מצד אחד הוא חייב ציות מוחלט, מוגדר בחוק לאדון, מצד שני הוא לא עבד. תקופת בונדג' הזו היא מוגדרת בזמן, במהלכה, מאחר והוא עושה את כל העבודות שהוא נדרש לעשות, הוא מקבל מזון, מחסה, דיור מהבעלים שלו, וכמובן, שזו המטרה של כל העסק, הכשרה מקצועית.
אנחנו מדברים כאן על התקופה של המלחמה של המאה ה-19 או של
הפגרות? לא, יש עבדות גם בצפון, היא כבר לא קיימת במאה ה-19 כמעט, היא קיימת טיפה אחרי מלחמת העצמאות, אבל אחרי זה די דועך. פשוט אין יותר אנגלים שישלחו את הצעירים שלהם להיות בונדד סרוונטס במושבות שלא קיימת יותר. אבל העבדות היא שונה. התפיסה שלה היא אחרת. היא אומרת שזה אדם שצריך משמעת, הוא יקבל משמעת, מותר להלקות אותו, אבל הוא פה למען קידומו האישי, גם אם הוא עוד לא מבין, גם אם הוא צעיר וטיפש מכדי להבין את זה. זו לא התפיסה הדומית. עבדות. עבדות היא מושג אנושי. היא קיימת בכל תרבות. בלי יוצא מן הכלל, שאנחנו יודעים עליה. היא לעתים מוגדרת חוקית. היא מוגדרת על ידי נוהג. אבל עד המאה ה-19 היא הייתה קיימת כמעט בכל חברה ידועה. במאה ה-19 זה מתחיל להשתנות. מגיע כמה מילים על העבדים. רובם מגיעים מאפריקה, זה לא סוד. אבל לפני זה היו עבדים אינדיאנים. מי שמכיר את פרשת צלם המחשבות בסיילם, יודע שהיא התחילה מכך שכמה נערות האשימו שפחה אינדיאנית בין מסצ'וסטס בקישוב. הייתה עבדות אינדיאנית, זה נמוג בצפון. גם בדרום זה הולך לדורך לאורך המאה ה-18, אבל וזה שוב, זה משהו שנלקח מהספרדים. הם שיעבדו את האינדיאנים. את הנזק שגרמה העבדות לאפריקה אי אפשר להעריך, אבל הוא עצום. מחקרים סוציולוגיים שנסו לאחרונה, שוב, נסו לאחרונה, אז לא מילה האחרונה, יכול, אומרים שיש מדידה ניכרת של חוסר ביטחון כלכלי ופסימיות חברתית בחברות שנפגעו יותר מסחר העבדים. עד היום. מספר העבדים שיצא מאפריקה לכיוון העולם החדש לא ידוע. מוערך בין 12 ל-15 מיליון. אנחנו מדברים מספרים גדולים מאוד פה, כמו שאתם יכולים לראות.
שזה כמה זה מתוך סך כל היבשת?
אוכלוסיית אפריקה? אין לדעת. באמת אין לדעת. הם פשטו על החופים.
אתה מדבר בכל מקרה על האחוז היצרני בתוך האוכלוסייה.
אני לא בטוח.
מי שנתפס בתור עבד היה חייב להיות בעל ערך כעבד, משום שהוא היה או גבר צעיר או אישה צעירה או ילד.
כן, נכון.
אז מה היה אמר כאן?
תוך כדי שמנהלים סחר עבדים די יקר משלהם, שלמעשה מוביל מספר עבדים גדול הרבה יותר לארצות האסלאם. מה זה?
עד היום. יותר מ-12-15 מיליון לארצות
האסלאם?
הרבה יותר.
זה סחר שנמשך הרבה יותר זמן, הוא נמשך במאה העשירית, הוא נמשך... העבדות הוצאה מחוץ לחוק באימפריה הטורקית בשנות ה-60, וזה הוביל מיד למרד בערב הסעודית. שציינה בזעם שהעבדות, החזקת עבדים היא אחת הזכויות של המוסלמי על פי הקוראן, ושלא יכול להיות שזה סולטן ישלול למוסלמי את זכותו שנתן למוחמד. המרד הוכה, העבדות לא. ערב הסעודית בכלל רשמית את העבדות בשנת 1963. בסודאן היא עדיין קיימת באופן בלתי רשמי, וניג'ר היא קיימת באופן רשמי.
אירופה באותו זמן אין עבדות.
מה זה?
באירופה באותו זמן, באנגליה ובצרפת, עבדים זה לא דבר שבשגרה.
עבדים לא הגיעו כל כך לאירופה, זה נכון. בסוף המאה ה-18, ואני אגיע לזה, ביקרו האנגלים את העבדות, באנגליה. במושבות הם הגיעו אותה מאוחר יותר. הספרדים ביקרו אותה יותר מאוחר. עכשיו, כ-12 מיליון, ניקח את המספר המנעית, אנשים נחטפו בדיהם, בדרך כלל על ידי אויביהם, נמכרו לסוחרי עבדים, שמכרו אותם לעוד סוחרי עבדים, בדרך כלל לא דאגו להם יותר מדי, הם לא קיבלו הרבה אוכל, ואז העמיסו אותם על ספינות וחצו איתם את האוקיינוס. במאה ה-17 ידעו שיש שיטה מובהקת לגלות עם הספינה שראית במעורפל באופק, היא ספינת עבדים. תריח אותה. כ-10-20% מהאנשים שהועלו על הספינות לא הגיעו בחיים לצד השני של האוקיינוס. רובם המכריע הועברו לברזיל. כ-645,000 מהם נמכרו במושבות האנגליות בצפון אמריקה. שימו לב, זה ש-645,000 מהם נמכרו שם אומר שאם 20% מהם מתו בדרך, שמשהו פה 800,000 יורדו לשם. בהתחלה הסטטוס המשפטי של עבדים הוא מעורפל. העבדות לא הייתה קיימת באירופה כמעט 1,000 שנה. לאט לאט מוציאים חוקים, תמיד תוך התנגדות של הרבה מקרים אנשי דת, ותמיד יש, בוא נאמר, אנשים שיודעים שזה לא בסדר, הם לא כך יודעים איך לסדר את הלא בסדר הזה, שכן מיד, ברגע שלמרות שיש לך אנשי דת מתנגדים, מיד נשלפים הפסוקים מהתנ"ך על בני חם, שתפקידם להיות עבדים, עבד עבדים הוא וצאצאיו. והטקסטים האלה ישמשו צוחרי עבדים ובעלי עבדים יש הרבה מאוד זמן. פרדריק דאגלס, עבד נמלט במאה ה-19, אחד מהמשכילים שבהם ומהקולות היותר בולטים והחשובים של האבולושניסטים, התומכים בביטול העבדות בארצות הברית, אמר שהוא מעדיף אדון אתאיסט. האדונים הדתיים, הוא אמר, היו תמיד יותר רגועים. ככל שהם היו יותר אדוקים, כך הם היו יותר רגועים. אנחנו נעבור טיפה בזמן ונגיע למלחמת העצמאות האנגלית. האמת שלא חושבים, קודם. באנגליה בשנות 80 של המאה ה-19, קבוצה של אנשי כמורה מנסה שוב ושוב לבטל את העבדות, היא לא מצליחה. עד שיום אחד הם מגיעים לבית המשפט, הם לוקחים ילד שהורים אותו לכמה זמן בלונדון, זה לא קרה הרבה, כאמור, עבדים לא היו אמורים להגיע לאירופה. הם תופסים אותו והם גוררים אותו לבית המשפט. והם דורשים את שחרורו. מסיבה מאוד פשוטה. יש, הם אומרים, המון חוקים שאומרים איך לטפל בעבדים, איך לסחור בעבדים, מתי מותר להרוג אותם, איך להעניש אותם, החובות של האדונים כלפיהם, החובות שלהם כלפי האדונים, ואין שום חוק אחד שמתיר עבדות. בבית המשפט מקבל את טענה, הוא אומר שאווירה של אנגליה הוא חופשי. מי שנשם אותו הוא אדם חופשי. ובלי חוק מפורש שמתיר עבדות, ואין, הרי שעבדות היא מתחוקת. אם אני זוכר נכון, זה 1782. יכול להיות 84.
לפני
המהפכה הצרפתית. יש לנו המהפכה הצרפתית, אחרי, או לקראת סוף מלחמת העצמאות האמריקאית, או מיד לאחריה.
זה הפוך מבדרך כלל. החוק בדרך כלל אוסר על משהו קיים.
נכון, עכשיו, עורך דין מדבר שנייה. החוק אוסר על משהו קיים בכלל האזרחים החופשיים, אז עבדות שהיא סוג של איסור על חירות, חייבת להיות חירותה בחוק. כלומר, להכיר בזכות קניינית של אדם על אדם אחר, או יצירה של קניין, חייב לעשות את החוק.
גם בחוק הבריטי של המאה ה-18?
החוק הבריטי של המאה ה-18 הרבה יותר מתקדם מהחוק הישראלי של היום.
זה אנגליה. זאת אומרת, אם עבד מצליח להגיע לאנגליה הוא אוטומטית חופשי. לאט לאט הם מרחיבים את זה למושבות. בקנדה כבר אין עבדות בסוף המאה ה-18, ועבדים דרומיים בורחים לקנדה. אם הם מגיעים לקנדה הם חופשיים. לאט לאט הם מבטלים את העבדות בשאר המושבות, בדרום אפריקה, שם עושים את זה תוך כדי פיצוי. הייתה עבדות בדרום אפריקה. ולאט לאט גם הספרדים נכנסים לתוך העסק. יש רק אומה אחת, בגלל אומות המכונות מתורבתות, שלא עושה את הלכות. ב-1783 נגמרת מלחמת העצמאות האמריקאית. הבריטים הובסו במספר קרבות, הגיעו מסקנה שזה לא שווה את המאמץ, והלכו הביתה, לקנדה. אבל הגוף שניצח אותם הוא לא מדינה. הוא אסופה של מושבות. כפי שאמרתי, המוסד התרבותי שלהם הוא שונה. כל אחת עם חוקים משלה, נהלים משלה. טכנית, מסצ'וסטס היא תיאוקרטיה ב-1783. באמת? היא תיאוקרטיה. אתה לא יכול להיבחר, אתה לא יכול להיבחר לשום תפקיד מסצ'וסטס אם אתה פוריטני. הם לא מסתדרות טוב אחת עם השנייה. יש להם אפס פקידות, 460 חיילים, וצי מלחמה של מחיר שתי ספינות. ולאלה שמשווים את זה עם צי המלחמה שלנו, זה לא הרבה ב-18. אין להם תקציב. כשהם יגיעו כעבור כמה שנים לעשות לוועידת החוקה, בנג'מין פרנקלין יבקש שיביאו כומר ושיברך את האספה, אין להם תקציב לכומר. אני לא צוחק. היו שורה של תקריות קשות, ניסיונות של קונגרס לא מתפקד, שאריות של המלחמה, הקונגרס היבשתי, הקונגרס הקונטיננטלי, להשיג באיכשהו קצת תקציב, כדי שיוכל לעשות משהו, כמו להשיג שהוא דואר, והם מתחילים בהטלת מס על ויסקי מזוקק מטירס ומתפוחים, ביג מיסטייק, מיד פורץ מרד הויסקי, וצבא של עיקרים חמושים וזועמים, רבים מהם וטרנים של מלחמת העצמאות, הולך לעשות שפטים בקונגרס. זאת יש לדעת, זה לא משום שהם אהבו לשתות את הוויסקי, אם כי גם, אלא משום שהוא היה שיטה נהדרת לקחת עודפי תירס ותפוחים ולהפוך אותם, ויש עודפי תירס ותפוחים, חקלאים טובים, ולהפוך אותם למשהו שאפשר למכור. זו תוספת הכנסה. כשנתים עליה מס, אנשים הם מתעצבנים, הם טוענים בצדק שהם לא בחרו את האנשים האלה כדי שתו להם מיסים. זוכרים שכל המלחמת עצמאות התחילה מין no taxation without representation, בלה בלה בלה. בקיצור, יש מרד. עיקרים זועמים וחמושים עולים לעבר פילדלפיה. ג'ורג' וושינגטון אוסף מיליציה מצ'וקמקת, כי זה הצבא לסוף המלחמה, אחד הצעדים הגדולים שלו, רוצה לפגוש אותם. זה נגמר במשא ומתן. כולם מקבלים חנינה, המס מבוטל, נגמר.
נעמיד פנים שזה לא קרה.
זהו. וושינגטון לא מוכן להעמיד פנים שזה לא קרה. הוא אומר, ככה אי אפשר להמשיך. הם מכנסים ועידת חוקה. התוצאה היא, בוא נאמר, הגרסה הראשונה של החוקה, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, שיעור אותה מהר מאוד אחרי כמה פשלות ראשוניות, כמו כל הבלגן המחפיר. אם אתם חושבים שהבחירות ב-2000 היו בלגן, צריכים את הקרות של 800. זה נגמר בטקו בין שני אנשים מאותה מפלגה לתפקיד הנשיא וסגן הנשיא, אירון בר ותומאס ג'פרסון, כאשר אירון בר מנסה לעשות כל שטיק אפשרי כדי להיבחר, והאיש הזה שידוע היום כאחד הבוגדים הגדולים בהיסטוריה של ארצות הברית, היה ככה מלהיבחר. מאחר ולא, בוא נאמר, מאחר והיה טקו במספר האלקטורים, זה עבר לקונגרס. היה תיקו גם בקונגרס, היו 36 אצבעות, ובסוף למי שמונים אס, והוא הודיע שהוא עובר לצד של ג'פרסון, ובזה זה נגמר. אחרי זה הם פיקנו את החוקה, וכל מיני הפשות האלה יקרו רק ב-1870 ומשהו. שיר הפנקטור היא בעייתית. הייתה להם בעיה. והיא תמשיך להיות בעיה על מלחמת האזרחים, היא למעשה הנפץ. שבדקת מלחמת האזרחים. החוקה קובעת שכל מדינה תקבל שני סנטורים ותקבל חברי קונגרס לפי מספר האזרחים. כלומר, ככל שיש במדינה יותר אזרחים, כך יהיו יותר חברי קונגרס. עכשיו, הדרומיים קלטו מיד. אתם זוכרים את ההפרשים במספרים האלה? 22-9? שיש להם בעיה. שתוך כמה זמן, לא ארוך, עם השיטה הנוכחית, יהיה רוב לצפון, והוא יוכל לכפות את ביטול העבדות בקונגרס. ולמרות שאף אחד באותה ועידה לא דיבר על ביטול העבדות, היה מי שדיבר. תומאס פיין, שמגדירים אותו בדרך כלל כאב מייסד המשכח, האיש שכתב את Common Sense, הספר שהדליק את המהפכה, ואחרי זה בשנים הנוראות של מלחמת העצמאות כתב שורה של מנשרים, בוא נאמר, מנשרי המשבר, שהרימו את רוחם של הלוחמים, היה מאוד מאוד נגד עבדות, אבל הוא לא היה שם, הוא לא זומן, הוא גם עמותה של אחרי המלחמה, יצא קצת לעסקים באנגליה, ניסה לעשות במהפכה, אחרי זה עבר לצרפת, בן אדם מאוד מעניין, מאוד משונה, קריאה חובה על הבן אדם הזה, אם נרצה. היו קולות נגד עבדות. עכשיו, הדרומיים רצו להכניס את העבדות בחוקה כדי לשריין אותה. זה לא היה עובר. בסוף הגיעו לפשרה שאומרת שאנשים שאינם אזרחים יחשבו לשלוש חמישיות של בן אדם. לצורך מספר האוכלוסייה, לצורך גודל האוכלוסייה, כדי לחשב את מספר הקונגרסמן שמגיע לכל מדינה. ככה דחפו את העבדות בדלת האחורית. ומעכשיו שמאחר לכולם היו צרות הרבה יותר גדולות, כמו העובדה שפרצה עם המהפכה הצרפתית, ושהיא עמדה לסבך את כולם במלחמה נוספת, זה עבר. לא להרבה זמן.
תחשוב שכל עיר בישראל הייתה מקבלת לפי מספר התושבים של הנציגים בכנסת, נניח על כל סוף.
לא, אבל מה אתה משמע?
כולל התנחלויות שהיו סופרים מסביב את כל הערבים.
בדיוק. זו דוגמה...
למה אנשים...
כן,
כי היה צריך, כי הדרום לא היה מוכן לתת
מקום.
לא, אבל למה עבדים אינם אזרחים? שוב, אנחנו עוברים
לדרום. עבדים אינם אזרחים? כי אנחנו לא נגיד שאנחנו גזענים, הם לא אמרו. למרות שרבים הם התחבטו בזה, אבל הם לא מאיתנו. הם זרים.
באותה תקפה...
לנשים לא הייתה תקפה.
ולנשים שלא היה להם מטרות לא היה.
כן, לא. לא, לא, לא. זה נכון. היה יוניברסל... לא יכולת להיבחר אם לא היה לך לרכוש, אבל יכולת לבחור.
החל משנות ה-30 של ה-19.
החל מהחוקה מההתחלה, צ'ק איט אאוט. בשנות ה-30 מבקרים את ההגבלה על רכוש, אתה יכול להיבחר גם אם אתה... רבל ראוזר עם שני סנטים נושפשף ביחד. אבל לפני זה יכולת לבחור, יכולת לבחר.
רשמית.
יכולת לבחור.
מה
זה?
היית צריך להירשם.
אתה צריך להירשם. עד היום. זה השקיט את הבלגן לזמן קצר. ב-1820 היה כבר לחץ כל כך גדול בצפון. בקשר לביטול העבדות. כמובן, הנפץ האמיתי מתחיל לתקתק שמצטרפת לואיזיאנה. לואיזיאנה היא המדינה הראשונה שמצטרפת לארצות הברית שהיא לא ב-13 מושבות. זו עסקה של ג'פרסון עושה עם הצרפתים שבדיוק נפוליאון החליט שהלך אחרי התבוסה שלו בהאיטי. פשוט ויתר על האדמות הצרפתיות במקום. ג'פרסון חש את לואיזיאנה ולצפונים נדלק אורטון. נוספה מדינת עבדות. המדינה הראשונה שנוספת היא מדינת עבדות. ואז מתחיל מאבק, הוא תמיד מתחת מהשטח, לפני מתפרץ, למי יותר מדינות. מי שיותר לא מדינות, שולט בסנאט, שולט בקונגרס. וב-1820 עושים פשרה, הם נרצים לעשות פשרה, שכל, בוא נאמר, כל המדינות שמדרום, לקו מייסון דיקסון, גם אם אין להם עבדות בינתיים, יחשבו למדינות עבדות. וכל המדינות שמצפון יהיו מדינות חירות. אבל זה לא מחזיק. זה לא יכול להחזיק כי הם מתפשטים מערבה. הם מתחילים את פשטות הגדולה מערבה. ושוב ושוב, למי שיותר קונקסמן, למי שיותר סנטורים. זה היה אמור להיות שיטה יציבה. היא הייתה אמורה להסביר יציבות. היא לא יכולה להסביר יציבות, לא שהסכסוך כל כך גדול. העבדים נמלטים, מגיעים לצפון, ועל פי חוקים צריך להחזיר אותם. חוקים של הקונגרס. זה גורם מרירות איומה בצפון. מחוץ לחלונות הקפיטול, וושינגטון היא עיר דרומית. היא עיר דרומית בתרבותה עד שנות ה-40 של המאה ה-20. היא יושבת מעט מאוד, זאת הייתה הבעיה העיקרית של מלחמת האזרחים, קילומטרים מריצ'מונד, שתהיה בירת הדרום. מחלונות הקפיטול, שהסנטורים נועמים, הם יכולים לראות סחורי עבדים. ואת הסחורה. וזה מתח שפשוט נבנה ונבנה ונבנה. כל מדינה נוספת מגבירה את הלחץ. כל מדינה שמתחשפת, היא תהיה מדינת עובדות או שתהיה מדינת חבות. בשלב מסוים, בתחילת שנות ה-50 בקנזס, זה מתחיל. בלעדי קנזס.
יש
לנו לפני
זה, שאפשרת מיזורי, ואפשרת...
שרת מיזורי היא בעוד השמונה
עשרים. בגלל שהוסיפים מדינת עבדות, אתם צריכים להמציא מדינה חדשה, לחתוך אותה מתוך מסצ'וסטס, רק בשביל להזן את המדינה.
את מיין.
כן.
זאת אומרת, הבלגן הזה כל הזמן נמשך. והוא מגיע למלחמת אזרחים, ואת עבוד גם מה שחושבים. בתחילת שנות ה-50 מתחילים ליישב טריטוריה שהיא עדיין לא מדינה בשם קנזס. בעלי עבדים מגיעים במספרים גדולים כשהם חמושים מתוך מגמה להיות רוב במדינה גם אם הם לא גרים בה והיא עדיין במדינה כדי להפוך אותה למדינת עובדות. התוצאה היא שאנשים מהצפון מגיעים חמושים גם הם לקנזס ותוך כמה זמן יש הרוגים. ג'ון בראו, אני אעזור לנו כמה דקות, מתחיל את הקריירה שלו בקנזס, שהוא אחרי שקבוצה של בעלי עבדים מבצעת איזושהי זוועה שאני אעזור אותו כרגע, הוא הולך ומחסל ערימה של בעלי עבדים ותומכיהם ועורף אותם. או סמורטן, אם אני זוכר נכון. יש לו מלחמה. לא כך רוצים לדבר עליה, אבל היא כבר שם. זה הפתיק כבר דולק. ב-1859, אני מדלק כל המון זמן, והמון זה, אבל יש לנו כמובן מובל. ברור שתהיה מלחמה. קוראים שני דברים. א', יש את משפט דרד סקוט. דרד סקוט הוא עבד, שהאדון שלו נוסע איתו מהדרום לצפון, שוב לדרום, וחזרה לצפון. כשהוא חוזר לצפון, העבד נמלט. דרד סקוט. הוא עותר לבית המשפט העליון בדרישה לשחרר אותו, שכן הוא חי על פי פשרות, פשרת 1820, מצפון לקו העבדות, ויש לשחרר אותו. בית המשפט, בפסיקה הבזויה והמתועבת ביותר בתולדותיו, וכל פעם שתשמעו משפט האמריקאי, לאיזה פסיקה של בית משפט האמריקאי הוא לא מקבל, הוא יגיד לכם דרד סקוט, זו התשובה הראשונה. קובע?
לא נכון, הפסיקה שהשאירה את מחנות המעצר ליפנים
הוא קובע שדרד סקוט הוא לא אדם, הוא רכוש. כרכוש הוא לא יכול לתבוע בית משפט אמריקאי. ובזה, אולי בלי להתכוון, הוא מחסל את כל הפשרות. כי אם בית המשפט קבעה, הוא קובע שלקונגרס לא הייתה סמכות לשלול ממישהו רכוש בלי הליך חוקי תקין. ובזה הוא ביצע את כל הפשרות, את פשרות 1820 ואת פשרת 1850. מעשה הוא אמר, אין מדינה שלא יכולה להיות מדינת עובדות. ואין בסיס למדינות חירות. כי אם כמו בקנזס, נניח, הוא מודד שהיא טריטוריה, והדרומים ישלחו לה מספיק אנשים, מספיק עבדים, היא תהיה בו עדפות. בשלב הזה מתחיל ג'ון בראון, שלו פסקה לפני מספר דקות, לא יכול להיות. הוא אוסף קבוצה של אנשים חמושים, מראי נפש, בלשון התנ"ך, הוא אדם תנ"כי מאוד, והוא פושט על הרפרס פרי בווירג'יניה, שהיא נקודת, היא צומת רכבות חשובה, שיש בה גם נשקייה גדולה. המטרה שלו היא להשתלט על הנשקייה לחמש עבדים ולהתחיל מרד עבדים. זה נכשל. כוח של נחתים מגיע למקום, מתנהל קרב, הכוח מובל על ידי קולונל... מה זה? קולונל רוברט אדוארד לי, אנחנו נגיע לאיש הזה, הוא יהיה חשוב. והם כובשים את המקום, בוא נאמר רוב האנשים נהרגים, אחד מהבנים שלו נהרג בפעולה, ווירג'יניה מעמידה אותו לדין בהאשמה המופרכת של פלילה. בוא נאמר שזה היה פחות הדבר הכי מטומטם שהם יכולו לעשות. ואחרי ג'ון בראון, המלחמה היא רב שלה של זמן. דיברנו על עבדים. משפט ידוע של אברהם לינקולן, הוא מתחיל להתפרסם בתקופה הזו, הוא מנסה להיבחר לסנאטור ל-58, הוא לא מצליח. הקריירה של הפרה-נשיאותית שלו כוללת תקופה אחת כחבר קונגרס זניח. הוא עורך דין דיכאוני מאוד, נוטה להתאבדויות, נוטה לפחות ניסיון דיבות אחד. ובמהלך הוויכוחים שלו, הוא התאמת, סטפן דאגלס, עוד מועמד מאילינוי לפי הסנאטור, והוא דיבר על העבדות, הוא אמר שני משפטים שנזכרו. אחד, הוא ציטט את הברית החדשה, בית שנחלק על עצמו לא יוכל אחרי, לא יעמוד. שתיים, הוא אומר לדרומיים, שימו לב, זה חשוב. אתם מוכנים שהילדים של העבדים ישחקו עם הילדים שלכם. אתם מוכנים שהם יאכלו אתכם. אתם לא מוכנים שהילדים של סוחר העבדים ישחקו עם הילדים שלכם. אתם יודעים שזו נבלה. וב-1860, באחת מערכות הבחירות היותר קשות, הוא נבחר לנשיא. הסיבה שהוא נבחר לנשיא היא שהדמוקרטים שהם, הם נורא לא רוצים לדבר על זה, הם מפלגת העבדות אז, והרפובליקנים, המפלגה שהם הקים לינקולן, היא מפלגת החירות, המצע שלה הוא מפורש שחרור עבדים. היה בין המקימים, כן. והוא הנשיא הראשון שלהם.
נבחר
בטעות. זו אגדה מקובלת. כמה זמן חלף?
שאלה טובה.
יש מה?
המפלגה
הדמוקרטית, מתפצלת. והוועידה של המפלגה דורש מישהו מאלבמה, איזה סנאטור ימסי, שהמצע של המפלגה יאמר שהעבדות צדקת. ואחד מהחברים בצפון אומר לו, אתה טועה בנו. זה לא יקרה. הדמוקרטים מתפצלים, לינקולן לא זוכה ברוב הקולות, הוא זוכה במספר הגדול של הקולות.
לפני כן, איזה מפלגות אמריקאיות היו?
אור אשתון אותו, זה באמת סיפור אחר. החביבה עליה ילום נאפינס. לא, זה אנטי קתולים. No nothings.
No nothings.
כן. היא לא החזיקה הרבה, זה החזיק בערך כמו הגלעים, אבל... מה?
מפלגת הזנבודיזם.
מה היה הקטע שלהם?
הם היו אנטי קתולים. הם היו שוכנעים שיש קונספירציה קתולית לשלטת הברית.
זודקים.
באופן כללי לא רצו מהגרים, לא רצו מהגרים,
הם
לא
רצו מהגרים,
הם לא רצו מהגרים עירים. זה היה העניין, הם לא רצו מהגרים עירים. בהתאם הם היו חזקים מאוד באזור ניו יורק. כן, תקרית נוספת ב-1859, היא שסנאטור צפוני עולה לדוכן הנאומים, ומפליא להיכנס באיזה סנאטור דרומי, תוך שהוא רומז רמיזות גסות שהסנאטור עושה כל מיני דברים שלא יעשו עם השפחות שלו. כן. זמן קצר אחר מכן, בזמן שהוא נרגע לקוסייה עם הנאום המוצח, נכנס לחדר שלו בן דוד של הסנאטור, חבר קונגרס, ופשוט מתחיל להכות אותו נמרצות במקל ההליכה שלו. עד זוב דם, צריכות, אף אחד לא מזה מתערב. בחדר שלו, בסנאט. מכה אותו עד זוב דם ועד שלא נשאר לו מקל. נשאר לו רק הגולה של המקל. הוא הופך מיד לגיבור לאומי בדרום. אלפי אנשים שולחים למקלות חדשים. ובזה זה פחות או יותר. כשניקולה נבחר, קוראים כמה דברים. הוא נבחר בנובמבר 1860. על פי החוקה באותה העת, היא תתוקן מאוחר יותר, אחרי רוזוולט, אחרי המשבר הגדול. הוא אמור להיכנס לתפקידו במרץ, 1861. יש 5 חודשים בינתיים. אחת-אחת מדינות הדרום מודיעות על פרישה. כלומר, הן מודיעות שהן מפרקות את ההסכם המתרנור של כולן מדינות ריבוניות שחתמו הסכם ב-1789, והן עכשיו מפרקות אותו. הנשיא, לאורך כל החורף הזה, הוא ג'יימס ביוקנן, שהוא ללא עוררין טוב, בכל זאת ג'יימס ג'ורג' בוש, הנשיא הגרוע ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. הוא לא ידע מה לעשות, לכן הוא לא עשה שום דבר, וכשלינקולן נכנס לתפקידו, כבר אין איחוד. יש מדינות שפרשו. היו קולות בצפון, מורס גרילי, אבל שם מסתדוע, שאמרו, נו להם ללכת. צאתכם לשלום אחיות סוטות.
צאתכם לשלום מה?
אחיות סוטות. קורא לזה, Wayward Sisters. קורא לזה גרילי במאמר מערכת. לינקולן, ברוב הציבור, לא היו מוכנים לקבל את הגישה הזו, וראו בפרישה מרד. עכשיו, כפי שהסתבר להרבה מאוד אנשים מהר מאוד, לפרוש זה דבר לא פשוט. בין השאר בגלל שיש שירות דואר. ושירות הדואר, פדרלי, המשיך לפעול עד יוני, פחות או יותר. 3 חודשים אחרי שהתחילה המלחמה. הבעיה העיקרית היא שיש מצודות של צבא פדרלי בדרום. אין הרבה צבא פדרלי, כמה אלפים, אבל יש לו מצודות. אחת מהן נקראת פורט סמטר. היא נמצאת, לרוב המזל, סמוך לצ'רלסטון, בדרום קרוליינה, שהיא המדינה הפסיכית ביותר במדינות הדרום, עד היום. נותנת פייט יפה לאלבמה. עדיין מניחים שם את דגל הקונפדרציה מעל הקפיטול מדי פעם. ובשלב מסוים המושל של דרום קרוליינה עדיין אין איחוד של מדינות דרומיות. יש קונפדרציה, היא עדיין לא מסודרת, לא ברור מה הסמכויות שלה, כל העסק הרי בנוי על זה שהמדינות הן ריבוניות, הן צריכות עצמאיות וזכויות המדינות, וכל מיני תחליט מה שהיא תעשה, והם פשוט מוצאו את עצמם שוב ב-1784 עם מרדיסקי, בלי מרדיסקי, אבל עם אותה בעיה, איך ליצור מדינה או ברית מערימה של מדינות עוינות שכל אחד רוצה שיעזור אותו בשקט. כי לענייני מלחמה זה לא פשוט, צריך מיסים, הרבה מיסים, צריך צבא, אין את שניהם. עכשיו, משה דרום קרוליינה מורה למצודה בפורט סמטר להעיף את עצמה משם כמה שיותר מהר. הוא מוכן לתת להם, להעביר אותם, לתת להם safe passage, לתת להם מעבר בטוח למשטח פדרלי. ניקולא אומר לי לא. מסדר פנותו מצודר. מצד שני, הצי שלו מכיל אומנם לא שתי סמות מטולאות כמו ב-1984, אלא שש סמות מטולאות. וזה עדיין לא מספיק בשביל באמת לתחזק מצודר. וגם שצריכה לפרוץ מצור וחוף עוין. הם לא מצליחים להעביר הספקה לפרצם יותר, ושבשו כלל לדרובים נמאס הם פותחים באש. וכשלמפקד המצודה עוזר לך תחמושת, הוא מניף את הדגל הלבן, והמלחמה התחילה. לאף אחד לא מצבא, תחוי. הבעיה היא, זאת בעיה שתרדוף את ה-Union לאורך כל המלחמה, היא שכל הקצינים הטובים דרומיים. באמת. וכמעט כולם, כמעט ביוצאים לכלל, איך שמתחילה המלחמה, אומרים ביי, נוטשים את הפיקוד שלהם ועוברים לדרום. לינקולן תקוע עם וינפילד סקוט, שהיה פעם גנרל מוכשר, זה היה לפני 20 שנה. עכשיו זקן די שעבר עליו בכלח. ואין לו קצינים טובים. שני הצדדים מקימים מיד מיליציות. הדרומים מתנדבים. הם רצו את המלחמה הזו. הם היו לוטים במלחמה הזו. ויש התנדבות גם בצפון. אבל בצפון, לינקולן מבקש מתנדבים שלושה חודשים. למה הוא מבקש מתנדבים שלושה חודשים? כי כל הולים בטוחים שזה גם בתוך שלושה חודשים. כמה מילים על, בוא נאמר, אין ברירה, אמרתי על זה, צריך לדבר על טקטיקה קצת. ולהסביר מה קרה שם. נתחיל באיכות החיילים. כאמור, רוב חלק ניגר מתושבי הצפון הם עירוניים, שהם היסטורית לא חיילים טובים. ודאי לא בתקופה הזו, כשאין עדיין טכנולוגיה שתתמוך בהם. רוב תושבי הדרום הם כפריים. הם יודעים לרחוב מגיל 3 ולראות מגיל 2. והבעיה שלהם הייתה לא מחסור בקצינים, אלא עודף באנשים מוכשרים לקצונה. הייתה להם מסורת צבאית, הם היו גאים בה. הם גאים בה עד היום. והתוצאה היא שבמסמתו חלו ברורה, פתאום כולם קולטים שהשתיק הכי קל לגמור את המלחמה, למרות ששום סיבה שמור, זה לכבוש איתי לבירה של פלשני. כזכור, שתי הבירות מרחק של 100 קילומטר. עכשיו, לא הייתה שום סיבה היה למות שזה יסיים את המלחמה. בסך הכל, לשתי המדינות יש שטח עצום, ומספר עצום של מגויסים פוטנציאליים. אם וושינגטון הייתה נכבשת, לינקולן יכול לעבור לפילדלפיה, הבירה הקודמת. לקונפדרציה, ריצ'מונד הייתה הבירה השנייה שלה, בתוך תהליך כל ההתהוות, הבירה הייתה מונטגומרי ואלבמה. אבל זו תפיסה נפוליונית, שאם כבשת את בירת האויב, it's game over. זה לא עבר לנפוליון כזכור, מוסקבה וכו. אבל וכל המלחמה מתנהלת באופן נפוליוני. כלומר, עולה זו דיוק בשיטות המלחמה של המאה ה-18 ששוכללו בתקופת מלחמות נפוליון. מה זה אומר? זה אומר שהם הולכים במבנה שמחולקים לאוגדות ולרג'ימנטים, שכל רג'ימנט טכנית חטיבה, אבל בפועל יש לו 300 איש, גדוד מינורי. הם צועדים בקווים אל קווי האויב, שכל הזמן כל אחד עכשיו קצב האש של חייל מיומן, ולא היו הרבה כאלה בשביל המלחמה כזכור, הוא 3 כדורים בדקה. חייל לא מיומן, כדור בדקה אולי. המטרה היא, כששני המבנים האלה מתקרבים, היא שאחד מהם יגיע לאגף של הצד השני. אם הוא מגיע לאגף ויורד מהצד, הצד השני צריך תחת אש להסתובב אליו. זה מאוד מסובך, ובדרך כלל לא מצליחים לזה. העבדות גורמות לפאניקה והיחידה מתפרקת. הירי מתבצע מטווח קצר. איתמר הזכיר קודם את הלבן בעיניים. זו פקודה שנתן כאמור הגנרל ישראל פוטנאם במלחמת העצמאות האמריקאית. ישראל פוטנאם, גנרל מסצ'וסטס, אחד הגנרלים של וושינגטון. הוא החזיק אסופה של איכרים מבוהלים וחסרי משמעת. והם הלכו נגד הרובעים המושפעים ביותר בתקופה, אדומי המלילה והבריטים. וכשאתה רואה את האנשים האלה באים לך, האינסטינקט שלך הוא לראות. אבל, אתה תפספס. הרובים של המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, כולל מלחמות נפוליאון, הם רובי חלקי קדח. סמוף בורס. המשמעות של הזה, של הדבר הזה, היא שהרובה הוא בעצם צינור, שתוכל אתה דוחה סבק שריפה, מכניס כדור, ויורה. אין שום דבר שייתן לכדור הזה כיוון. הוא יעוף בכיוון הכללי שכיוונת אולי. הסיפורים על אקדחים שלא מסוגל לפגוע בחווה, הם לא סיפורי שווא. באסם, יש לך קיר ענק, ואתה לא פוגע בו. הם לא יעילים יותר מ-20 מטר. מצד שני, מאחר והכדור אף, הוא לא צריך לבזבז אנרגיה ולכוון את עצמו, שהוא פוגע בך אתה חוטף פגז. ואתה מחוץ למשחק. מחוץ למשחק וכנראה תמות. אם לא מהלם, אז מהרופאים.
כן, אני רופאים.
כן. הרופאים ירדו אותך קודם. זיהום לוקח כמה ימים. בוא נאמר, מה שהפך את הקרבות של מלחמת האזרחים לטרגי קומדיה, במובנים מסוימים, שהם לא שמו לב שהשינוי טכנולוגי קטן, אבל קריטי, בין מלחמות נפוליאון ב-1861. רובים עברו תהליך שנקרא חיבוק. היינו, הקנה הפך, הכניסו בו סלי, כך שהקליע יסתובב סביב עצמו, בעת הירי מערך הקנה, מה שאומר שהוא בין המון אנרגיה, הוא היה פחות קטני מקליע רגיל, אבל הוא היה מדויק. מה שקורה בקרבות של סוף המאה ה-18 זה שהשורות האלה היו מתקדמות עד אחת לשנייה, ופה באה הצלה של פוטנאם, לא לראות, האינסטינקט הוא לראות. אתה רואה אותם באים, אתה רואה אותם מולך, אתה רואה אותם 40 מטר, האינסטינקט הוא לראות, אבל אם תראה ב-40 מטר, תפספס. ואז הם יתקרבו ל-20 מטר, ויהרגו אותך. אל תראו עד שתראו את הלבן בעיניים שלהם. כשכוח כזה היה פותח באש, היה עולה מסך עשן. זה היה עדיין אבק שריפה עם עשן, המון עשן. כשהעשן היה מתפזר, לקח זמן, שני צדדים היו מסתכלים אחד על השני, ובדרך כלל זה שאיבד יותר, היה אומר, סליחה, טעות, זה בוגח. יחידות מיומנות ונחשבות היו יחידות שהיו מסוגלות לעמוד ב-20% עבדות. אבל, במלחמת האזרחים, הרובים היו מחורקים. עכשיו, קודם כל, אתה לקח להם זמן להבין את זה, שהם יעילים למשהו 80 מטר, ולא 20 מטר. ובית, אם אחוז העבדות של 10% גורם להתפרקות של יחידה, מתח מרג'ימנט של רובים מחורקים יכול בקלות להביא ל-40% לבדות. וזו הסיבה שהקרבות היו קטנים כל כך. 1,100,000 איש נהרגו במלחמה הזו. רובם אומנם מרופאים ומחלות, אבל... אוקיי, סליחה, זה לא הוגן, אני מחלות ורופאים. אבל שיעור העבדות היה עצום. וזה לא אמרנו שום נוגדים בו. זאת אומרת, בדרך כלל זה היה ספורט, אבל אתה יודע, ירגיתה, חלק מהאנשים מתו, השאר ברחו, רדף שלך עם פרשים, נגמר. פה אתה מסתכל, כשהשן מתפזר, זה עדיין יש השן. הנה מוטלות תקופתנו שוב התשובות. אף אחד לא מוכן לזה. לקח להם זמן, 3 שנים בערך, להבין מה קרה פה, ולשנות את הטקטיקות. אבל עד אז, המון אנשים. אלה מכם שמכירים את מלחמת העולם הראשונה, יזהו כאן דפוס מוכר של גנרלים שלא בדיוק יודעים מה הכלים שלהם עושים. והמלחמה והשפצור הזה של החירוק לא היה הטכנולוגיה החדשה היחידה. קודם כל היה חירוק גם לתותחים. כך שגם הם הפכו למדויקים יותר, ולמעשה לכלי שאי אפשר בלעדיו בשדה הקרב. לפני זה הם היו אופציונליים. הטוב שיהיה אותם. אבל כאמור, הם לא פגעו הרבה. זאת אומרת, אם הייתה מצודה, הם כנראה יכולו לפגוע בה עם 4-5 ניסיונות. אבל ממש לפגוע, ממש לפגוע בשורה של אנשים מתקדמת, צריך מזל.
מה היה המשקלה של כדור כדור
כדור? מה זה?
מה היה המשקלה של
כדור כדור כדור? אני לא זוכר. כדור תותח היה בעליל הרבה יותר גדול. היו להם כל מיני שטיקים מסריחים מיוחדים תותחים. אחד החביבים עליי הוא שני פגזים שקשורים בשרשרת. תראה את זה על שורה. מה יקרה?
הרבה ראשים
יעופו. הפגזים הסתובבו. טריק מסריח אחר שעבד לטווח קצר בלבד, היה להעמיס את התותח שלו במסמרים. או בכל הרימה של מתכת מאוחה אחרת. שפנר.
למה זה עבד לזמן קצר בלבד?
מה?
טווח קצר.
מה?
טווח קצר.
בוא נאמר, מהר מאוד. כל עסק יסבך, המון אנשים מתו, אני מדבר על המון אנשים מתו, והם התחילו לשפר. לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל לוחמת הצוללות הראשונה התרחשה במלחמת האזרחים, צוללת דרומית טרפדה ספינה. כמעט רבעה בעצמה אחרי זה, אבל הצליחה איכשהו לחזור לנמל.
יש כותרת על ידי אופניים.
מה זה?
יש כותרת על ידי אופניים.
אני לא סגור על זה, אבל אני לא אתפלא. כמו כן, זו הייתה הספינה הראשונה שהופיעו במלחמה הראשונה שהופיעו בספינות משוגנות. עד אז חשבו שבגזל לא יכול לצוף. היו המון ספינות, בוא נאמר, הראשונה שנבנתה הייתה ספינה משוגנת שנבנתה בנורפולק, בווירג'יניה, והיא הייתה גמורה כשהתחילה המלחמה והדרומים השתלטו עליה מיד. והתחילו פחות או יותר להפגיז את הרי החוף הצפוניות כאוות נפשם. של כל דבר שהתקדם לשם פשוט הוטבע. מעט הספינות שהיו לצפון פשוט לא יכלו לחדור את השריון שלה. הספינות עדיין לא עשויות אז מעץ. בשלב מסוים מהנדס צפוני בנה ספינה משונה, מאוד מאוד נמוכה, כמעט בגודל הים, מיוחד כדי להקשות על פגיעה של פגזים. מקווה בדרך כלל לגובה מסוים. ספינה מאוד נמוכה, היא מפונית משופעות. שהפתרה היא שהפגז החליק מלא. שתי הספינות נפגשו לדוק רב קצר במי וירג'יניה. הדוק רב היה, לא היו תוצאות מוחלטות. שניהם ספגו פגיעות ניכרות, שניהם צלו לבסיס ולא חזרו יותר למערכה. אבל זה היה קרב הספינות המשונות הראשון. שתיק אחר היה בלונים פורחים. דבר ידוע כבר 60 שנה, אבל גילו שהוא אשכרה יכול להזיק את איפה האויב. זאת אומרת, מישהו צריך לשלוח בקבוקים עם מסרים למטה, אבל זה יכול לעזור מאוד בסיור. בוא נראה. נעצור כאן, הטלפים זה מלחמה משנייה. את הדולפינים האלה עוד לא מצאו. את הדולפיני רצח האלה עוד לא מצאו.
שחררו אותם היום?
לא, כשאתה קטרינה. אז יש לה פשוט קצת.
לא מקשה לצאת מהבית. לא משנה מה הוא מבקש ממך לצאת מהבית.
יש שם עם איפשהו, כשאתה נראה השבוע, אני רוצה להגיד לך שאני הולך לפגוש את הבטח עצמה, שוב, אין מה את עצמנה עליה,
בצדק,
מה אתה שאתה תבוא, פיצר, אה, לא, פיצר, 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 לא, פיצר,
ירדתי מהקטע של הצלם, אני לא מתחילה להתרגל עם עצמה לשמוע את
זה. עכשיו הוא התקשר לשבועיים.
כן.
איך להתקשר
לשבועיים? זה נקבש. אני חושב
שזה משהו.
יש פה
חכמי. לא, לא, לא. דיברתי
את זה.
כן.
היא לא חדה בכלל.
כן,
לא,
לא טובה. עשיתי להתרכז, קלטתי שספרתי איך התחילה מלחמת האזרחים, אז כאילו אמרתי את מה. זה הכי חשוב בהרצאה, אבל לא שומעתי את זה.
אתה כמו פרק.
מה הבעיה?
את לא במקור הלכון,
אבל זה קצת נכון. לא, לא, גם הייתי, אני הייתי.
אני לא חייב לסתק את זה. אני לא חייב לסתק את זה. אני לא חייב לסתק את זה.
אני לא מתוח מה... כאילו, מה זה אתם אומרים?
כל ההתחלה לפרקיסה.
No.
זו עדיין מלחמה פלילית מאוד, עדיין נשמעת לכל הקודים של המאה ה-18, המאה של המלחמה המסוגננת. מלחמה של ג'נטלמנים, אבל זאת מלחמה של הרבה מאוד אנשים. רוב האנשים האלה הם מגויסים, בדרום הם בדרך כלל מגויסים רצונם, בצפון יותר ויותר הם מגויסי כפייה. ב-1863 פורצות בניו יורק קוראים על גיוס, אחרי ש... אתם זוכרים שמיקרולד ביקש מתנדבים שלושה חודשים? קרב אנטוב, קרב מולן הראשון, לא ניכנס בכלל לפרטים שלו, רק נציין שכוח דרומי, שני הצדדים ניסו לעשות אמבוש אחד לשני, שני נכשלו, הם נכנסו אחד לשני, החיים הדרומיים היו בעלים טובים יותר, הצד הצפוני הובס, הכוח נמלט, המון הרוגים, המון שבויים, סטנוול ג'קסון מונה את השם שלו בקרב הזה, שהוא מחזיק את החטיבה שלו מול אש עוינת כבדה, כמו שאמרנו, זה לא פשוט. ופתאום כולם קולטים שלא קולטים לכם הקצרה. זאת אומרת, דרומים ניצחו, אבל לא היה מספיק כוח להגיע לוושינגטון. כשנגמרים שלושת החודשים האלה, כל מיני חיילים רוצים להשתחרר. לא נותנים להם. וב-1863, יש צעד אנטי-מלחמתי חזק בצפון, מכריזים על גיוס נוסף אחרי עוד שורה של אסונות. באופן כללי הצפנים הפסידו ברוב הקרבות במלחמה הזו. והיה צריך להקיע את המהומות האלה באש תותחים ואש חיילים פדרליים. דעת הקהל הפכה עוינת יותר ויותר לרעיון של מלחמה אלגנטית. אנשים רצו לראות דם, אש ותגורות עשן. עכשיו, הגנרל הדרומי המוביל היה רוברט אדוארד לי. הוא היה ידוע באבירותו ובחוש הטקטי שלו, פחות אסטרטגי. והוא היה מומחה בקונצים. הוא היה, בוא נאמר, הייתה לו תפיסה חורגת מהרגיל של שטח, מה אפשר לעשות איתו, ואיך לתמרן בו. השתיק המקובל עליו, הוא עושה אותו פעם אחר פעם אחר פעם, וזה עבד כל פעם. הייתה להזיז כוח קטן שלו, זניח, כדי שהוא יאיים על משהו, בדרך כלל וושינגטון. ואז כל הצבא הצפוני היה נערך מול הכוח הקטן הזה, והוא היה נכנס בהם מאחורה. וזה עבד פעם אחר פעם אחר פעם. ובאחד הקרבות האלה, פרדס בורגן, אני זוכר נכון, יכול להיות שמיד שני שליש מהצבא הצפוני. הוא הסתכל על הלמות גביעות, מישור מלא גביעות, גביעות בנהר, פצועים בכל מקום. ואמר, טוב שהמלחמה היא נוראה כל כך, אחרת נחבב אותה יותר מדי. בצפון לא יריחו את זה. בית העלמין בארלינגטון, שהוא בית העלמין הצבאי עד היום, ארלינגטון הייתה האחוזה שלי. כשהצבא הצפוני כבש את המקום, אחד הפקידים במשרד המלחמה, זוכר את שמו, שאיבד בן, הנעים את המקום. ולהפך אותו לבית קרות. את ההורים שלי, הוא קבר שם. ב-1864, מתמנה יוליסס גרנט, אחד המפקדים היותר ברוטליים והיותר יעילים של צבא הצפון, עוד הייתי בדיוק, היחיד שניצח עד עכשיו. למפקד צבא הצפון, שהוא מונה, אמרו ללינקולן, אבל האיש שיקור. האיש שיקור. זה לא היה לגמרי לא מדויק. ולינקולן אמר, אוקיי, הוא שיקור. תמצאו איזה ויסקי הוא שותה ותשלחו ארגז לכל אחד מהגנרלים שלי. הוא החליט גנרלי כמו גרביים. They weren't any good. גרנט יודע. לא צריך לעשות, סליחה?
אני רואה שאתה גרד.
אני חושב שזה עוד שזה בא אחר כך. גרנט הסתכל על המפה ואמר, אנחנו לא עושים את זה נכון. אנחנו יותר אותו עושים. יש לנו יותר אנשים, מספיק עם המלחמות המטומטמות האלה להיכנס לאיזה אמבוש. די כבר. והוא יוצא לשני מהלכים. דבר ראשון הוא אומר, אנחנו לא נלחמים על וושינגטון יותר. המטרה שלנו היא הצבא שלי. זו המטרה, ואין בלתה. לאיפה שהוא זז, אנחנו זזים איתו. ואנחנו נמח אותו. יש לנו יותר אנשים, יש לנו מספקה יותר טובים, יש לנו מספקה יותר טובה, יש לנו נשק יותר טוב. וכן, המון אנשים מוקים. מתחילות קרבות מה שמכונה השממה, אזור מהפחות סימפטיים בווירג'יניה. מקום של ביצות ויערות וכל מיני דברים סמוכים שקשה לזוז בהם. וגרנט שולח את האנשים שלו להסתערות אחרי הסתערות אחרי הסתערות על הקווים שלי. הוא מעל 50 אלף איש. זה כבר ברמה של מלחמת העולם הראשונה. ועוד אין להם דסקיות. זה יגיע עם מלחמת העולם הראשונה, כשפגז, פתאום נגידו שפגז יכול להעיף אותך ל-18 אלף חלקים, ורצו שתהיה דסקית אחר כך כדי שהחליטו שאתה בעצם מת. ואפשר לשלוח אותה הביתה.
ומה
התנודות
זאת? למה את צריך דסקיות?
אחר כך. טוב, ניגש לזה. אז חיילים היו כותבים על הגב את השם שלהם. זו הייתה מלחמה ברוטלית, לא מתוחכמת בעלי, חסרת כל מעוף טקטי. איזה עבר. מלחמת הראשה. איזה עבר. לאט לאט רודף אותו אחורה. צד שני. להקות בעומק הדרום. הוא שולח את הגנרל שרמן לצאת מטנסי שכבר נכבשה. דרום קרוליינה. בדרך, שרמן, כפי שכולם זוכרים, עובר דרך ג'ורג'יה. שרמן הכיר את ג'ורג'יה, הוא שירת בה בשנות ה-30-40. הוא בטיל כוחו. לפני שהוא יצא לדרך, הוא שלף את נתוני המפקד האוכלוסין והרכוש של 1859. ולפי זה התחלת המסע, הוא הלך דרך המקומות שיש בהם אוכל, כי הוא לא יכול לקבל הספקה. עכשיו, כל הצבא, הדרומי, שהשווה משהו, התקוע מול גרנט בווירג'יניה. צבא קטן ופחות מיומן, עמד מול שרמן, שרמן נעשה לו שורה של שטיקים, הוא היה טקטיקן הרבה בכלל, והוא הכריז את ג'ורג'יה. המטרה שלנו, הוא אומר, הוא אמר, היא לגרום לג'ורג'יה המלחמה עברה אל האוכלוסייה, היא הייתה מלחמה טוטלית. מטרתה הייתה לגרום לאזרחים לומר, די! די! מעט מאוד עבדות, הוא הקפיא על זה, הוא הוציא להורג חיילים שאנסו, לא צריכו. אבל נזק טוטלי לרכוש. אנשים הושלכו לחורף, לקור, כל המזון שלנו נבזז על ידי החיילים. אטלנטה נשרפה. כשהוא עבר בג'ורג'יה, אחת הסיבות שהיה לו כוח במזון, זה שהעבדים התחילו לצאת, ואמרו לו איפה מוחבא המזון. והם שרו לו ימנונות סתתיים, כמשחרר גדול, והם התחילו לקרבות אליו, בהתחלה כמשרתים, אחרי זה קצת כלוחמים. והיה רגע של שחרור. זאת אומרת, בוא נאמר שכשאיזה עבד אמר לחיילים מה עשה לו האדון שלו, החיילים בלי פקודה ירו באדם. והיה רגע של שחרור, והוא ממשיך צפונה. הוא ממשיך שובל של 60 קילומטר של נזק בג'ורג'יה. הוא עולה צפונה, שורף בטעות את בירת דרום קרוליינה, ומגיע לצ'רלסטון. וצ'רלסטון הוא כבר מאחורי לי. עוד מעט שני הצבאות נפגשים. הנזק למורל הדרומי היה עצום. זה לא היה אמור להיות ככה, אבל הם ידעו שזה יהיה ככה. זה היה הסיוט שלהם. הם כל הזמן אמרו ופרסמו בעיתונים שאם לא ללחם כמו שצריך, זה מה שיקרה, והנה זה קרה. נבואת הזעם התגשמה. והניצחונות בג'ורג'יה מחפים מבחינה פוליטית על האסונות בווירג'יניה, ולינקולן נבחר שנית, למרות הגנרל הכושל הוא מקרלן שהתמודד מולו. והוא נושא במרץ, המלחמה עדיין לא נגמרה, כולם חושבים שהיא תיגמר בקרוב, היא אחת תיגמר בקרוב, אבל זה היה אמור להיות 3 חודשים, זה כבר השנה הרביעית למלחמה, כמיליון איש כבר מתו. ולינקולן אומר את הדברים הבאים: Fondly do we hope, fervently do we pray, that this my discourage of war may speedily pass away. Yet, if God wills that it continue until all the wealth piled by the bondsmen 250 years of unrequited toil shall be sunk, and until every drop of blood drawn by the lash shall be paid by another drawn by the sword, as was said 3,000 years ago, so still it must be said, the judgments of the Lord are true and righteous altogether. כלומר, המלחמה הייתה הכפרה של אמריקה על העבדות. על כל טיפת דם של שוט שיקה בעבד, טיפת דם אחר. מיד אחר מכן, הוא כמובן עובר שאומר שאנחנו צריכים להיות רחמנים בניצחון ונדיבים בניצחון, וזוכרים את החלק הזה, זה חלק הסוגר שלנו. אבל זה מה שלא קולן, והרבה מאוד אמריקאים נהנינו, שאת מלחמת גאולה. הם בדם מחפרים על דם.
זוכרים את החלק האחרון מסיבה מאוד פשוטה, כי זה עושים את הגאונות של לינקולן, של חוסר שמירה פתינה.
נכון.
זה החלק היפה. זה שלום אמיתי.
מה זה?
זה שלום אמיתי.
אנחנו נגיע לשלום האמיתי הזה. ב-9 באפריל 1865, מי שעזבו כל האופציות שלי, הוא לא יכול לתמרן. הוא טוב בתמרונים, אבל אין לו, לא נשאר הוא לא יכול לתמרן. חלק ניכר מהצבא שלו, זה שלא הושמד, רק סובלים אנשים בבית. הוא מחליט להיכנע. הוא שולח גנרל להיפגש, להסכים על תנאי הפסקת אש מולי עם גרנט, ואומר הייתי מעדיף למות 1,000 מיטות מאשר לעשות את זה, אבל אין ברירה. והוא נכנע. תנאי השלום של גרנט נדיבים. כולם הולכים הביתה. אף אחד לא עושה משהו. ביי. החיילים יכולים לקחת איתם את כל רכושם ואת הסוסים שלהם, אם יש להם, או כל בהמה אחרת, אם כי הם צריכים להשאיר את הנשק. קצינים יכולים לקחת איתם למקדחים. יש מסדר מרטיט, יש לו שני הצדדים מצדים אחד לשני, וטכנית זה נגמר. זה עוד לא נגמר כל כך, כי עדיין יש כוחות דרומיים שלא שמעו את זה שכולם נכנעו, אבל זה יגלה תוך שבועיים. תוך שבועיים גם נרצח לינקולן. שאלה שהרבה היסטוריונים התחבטו בה, היא למה לעזאזל. לי היה נצור, הוא לא יכול אלא לסגת. אבל הוא היה יכול לעשות את מה שעשו הספרדים. ללכת עם חנקודיה. לא להילחם במבנה או מבנה. לעשות את מה שעשו בדרום קרוליינה נגד הבריטים. במלחמת העצמאות. שהוא על הביצות ככה. לפזר את הצבא. לא באמת לעמוד אחד מול השני ב-40 מטר ולראות. אלא לרדת לכל גרילה. 20 איש פה, 15 איש שם, אמבושים בשדות. הצבא הדרום צפוני לא היה מספיק כוח לעמוד במלחמה.
אבל מה עם העם?
בדיוק. רוב הזה לא רצה. קראתי למכנת לריה. הדרומאים נדרשו לכמה שנים כדי להבין מה קרה. אבל הם לא חשבו שהם טעו. הם חשבו שהם הובסו באמצעים לא ג'נטלמניים, במלחמת התשה, ביתרון ארטילרי, ביתרון טכנולוגי. הם אמרו שהצפונים לא היו, לא היו גברים מול הגברים שלהם. אותם סיפורים שגרמנים יספרו לעצמם 50 שנה אחרי. לקח להם כמה שנים להבין מה קרה. בינתיים, העבדים שוחררו כבר ב-63. זוכרים את אנטיטן? אחריו. אבל זו הייתה הצהרה ריקה. הצפון לא החזיק את הדרום. ב-65 הוא כבר מחזיק, והעבדים משוחררים. המפלגה הרפובליקנית פתאום קולטת שאם עד עכשיו בסיס הכוח שלה היה בצפון, היא יכולה להחזיק גם בדרום. לעבדים ניתן את זכות הבחירה. לגברים ביניהם. והם בוחרים ממשלים רפובליקנים. כמובן.
לעבדים הייתה זכות בחירה בדרום?
כן. מ-65? 1865. אני מגיע לזה. הערה במקום. כעבור 6 שנים, ב-1872, מתחילות שורה של תקריות, שלימים ההיסטוריוגרפיה הדרומית תכנה אותם ריטנשן, הגאולה החדשה של הדרום. הכינוי הגס לזה יהיה קו קלוקס קלאן, למרות שכולם, לא כולם היו חברים בארגון הזה. כינוי יותר מדויק יהיה הזרוע הצבאית של המפלגה הדמוקרטית. הם עוברים ללוחמת גרילה, הם מתחילים מלרצוח שחורים. המטרה? הטלת טרור, למנוע מהשחורים להגיע לקלפיות. שרמן רואה את זה, הוא עכשיו הרמטכ"ל, והוא קורא לגרנט, שהוא עכשיו הנשיא, להפיץ צבא, לבקר את זה. אותו דבר אומרים לנו מושלי מדינות אחרים, רוצחים לנו את האזרחים. בחלק מהמקרים, הלבנים מגיעים לקלפיות עם תותח.
איזה עודים גאולים.
בהרבה מקרים אחרים הם פשוט רוצחים את המצביעים הדרכים. הביטוי מידנייט ריידר מתחיל אז. כל מיני רוכבים, רעולי פנים, עורבים, מחכים ששחורים יצאו הבית ורוצחים אותם. והם שולחים מכתבים מזעזעים שהצילו. כבר הצלתם אותם כבר אחד. עד אתמול זה לחזור.
למה
השחורים
לא
קונים
נשק
בעצמם? מי קורא להם נשק? הצפון. הצפון, וזו הבעיה. למה גרנט מבסס? למה הוא לא שולח צבא? א', כי אמריקאים אחרי כל מלחמה מפרקים לך צבא. אין כל כך צבא. אין צבא לשלוח. פארי, יש צבא. רגע, יש צבא, זה כבר אומר להתחיל מלחמת אזרחים שלהם. שם אמרו לו, אנחנו מאבדים את זה. את מה שכבש, כבשנו בדם. אנחנו מעטים. וגם לא פועל. הוא לא... הוא רוצה לפעול. הוא מתייעץ. וכולם אומרים לו, לא. יקר מדי, יקר מדי, יקר מדי. העם לא יסכים. אין תמיכה פוליטית בעוד מלחמת אזרחים. ניצחנו רבי. זה נגמר. לא נאבד עכשיו עוד מיליון איש. ולאט לאט בשקט ובסביב פעיל של בית המשפט העליון, שחוזר לשמרנות שלו ומפרש את התיקונים לחוקה שאמורים להעניק זכויות לשחורים בצורה המצומצמת ביותר שבה אפשר. המפלגה הדמוקרטית הוא נאבד הדרום. מושלים, תפקיד הסנטורים. יש עדיין חברי קונגרס שחורים בשנות ה-80, שנה ה-19, אין כבר חברות בשנות ה-90. כלומר, במלחמת גרילה ותוך עבדות אפסיות, אם כי בכל מקום שהצבא הפדרלי כן התערב, היו בחירות, והסוף נסוג. בכמה מקרים היו קרבות, והדרומים הושמדו. היו שם חיילים שזכו במלחמה הקודמת, וקצינים שזכו במלחמה הקודמת. והם לא נתנו לגלות החמים. אבל עד 1890 זה נגמר. ב-1891 יש את
קלסין נגד פרגוסון.
קלסין נגד פרגוסון. אזרח שחור עותר כנגד ההפרדה שהדרומיים יצאו מחדש. תחבורה ציבורית אני זוכר אנחנו מרכבת. בית המשפט העליון קובע ש separate and equal זה חוקי. המלחמה נגמרה גם מבחינת ואלה היו 100 שנים של טרור. מספר הלינצ'ים שנמצא בדרום לא ידוע, אבל מדובר בעשרות אלפים. יש את השיר, הידוע של בילי הולידיי, Strange Foot. פירות מוזרים צומחים על עצים דרומיים. לינצ'ים היו רואים מקרים חגיגה ערמית. אנשים הצטלמו ליד זה, יש טונות של תמונות כאלה. הביאו שתייה. זה היה עוד סימן של ניצח. אבל לא דיברו על זה. זה לא נכנס לכל הלימודים. רק ב-30 השנה האחרונות מתחילים לדבר שוב על מה שקרה במאה השנה האלה, לפני ששוב, תחת אלימות ותחת רצח, זכויות האדם חזרו לדרום. והסמל לכל הדרומיות הזו, כל הפירוט הדרומית הזו, ראינו את השיר של הבולשוניסט ב-64 שמייחס אבירות לגנרל דרומי. למרות שהוא יודע טוב מאוד מה הגנרל הזה עושה בבית עם העבדים שלו. הוא ראה את העבדים. ב-1932 כמדומני יוצא הספר חלף עם הרוח. זו הסאגה שמורחת את הכל. הטרגדיה הדרומית, העידן הדרומית שעבד, האבירות שאיננה עוד, התקופה שבה שחורים ידעו מה טוב להם. והם רצו להיות עבדים. זה רק הצפוניים שהמרידו אותם. כל מיני מתסיסים. אם זה נשמע לכם מוכר, המתנחלים, הפלסטינים, זה לא מקרה. זו טענה קבועה. וחלק גדול מהמתנחלים מגיעים מארצות הברית ומכירים את האגדה הזו יפה. השחורים בסך הכל רצו לעבוד, רצו לחיות ולשיר. כל מיני צפוניים באו ופתאום אמרו להם שהם צריכים להיות משוחררים. נשמע לכם כמו טענות כדגל התנועה הפמיניסטית. לא מקרה.
זה מה שאומרים בחברה כששבוע שתיקה.
שהם יוצרים פרובוקציות. הם מתסיסים את המקומיים השונים.
לא בסודים כאלה בתקופה
הזאת. טונות, אבל
שחורים מדלגים ושרים.
כן,
עכשיו ז'אנר שלם של פלנטיישן ליטרצ'ר.
כן. אבל חלף עם הרוח היה השיא של השאנר.
יש לך הרבה עדויות של שחורים שהם עוד זכו להבלטה, אבל יש, אני קראתי כמה עדויות כאלה של שחורים שמספרים על איזה אדון סבבה היה להם ואיך הם לא אהבו אף פעם, והחינוך, והגבירה, הנבה.
הטענה הדרומית הקלאסית במקרה הזה אומרת,
חלק מהמקרים כשמישהו גובה את העדות הוא אדם לבן, אז זה מה שאתה אומר.
לא, זה קורה, בגלל שהיחס אל השחורים היה
לרחוש.
אני
מסכים.
והתייחסו אליו
כמה זה.
אני
מסכים, זה גם שאלה עובדה שהוא. אני כבר אמר שהם נותנים לילדים הלבנים לשחק עם ילדים של השחורים, אבל לא עם ילדים של שחורים ועבדים. זה הם בסך הכל חיו ביחד. הסרט הזה, 1939, אידיליה, שמופרעת על ידי איזה מלחמת אזרחים לא ברורה. והשחור הנאמן שמציל את הגבירה שלו מהשחורים הרעים שמנסים להרוס אותה. והסיפור הזה של אונס של נשים לבנות על ידי גברים שחורים, היה הטבע חוזרת שוב ושוב ושוב באגדות שהדרומיים סיפרו לעצמם. והם צריכו להפוך את זה לאגדה אמריקאית. עד שכבר אי אפשר היה יותר. ואי אפשר היה יותר אחרי מלחמת העולם השנייה. פתאום, החלום האבירי הזה נראה קצת יותר מדי דומה לחלום של גזע אדונים אחר שהודבר באירופה. פתאום הסיפורים על מה שעשו לשחורים נכנסים לזכקות מכונות ריכוז. ואלה בסך הכל האנשים שאנחנו השמדנו בשם הצדק והדמוקרטיה, זה לא יכול להרצות יותר. וזה מתחיל לקרוס. תוך 10 שנים מגיעה הפסיקה שמבטלת את ה-Separate Particle, Brown versus Board of Education, שקובע שלשחורים יש זכות ללמוד בבית ספר שיש בו לבנים, כיוון שמה לעשות. לא תעבדו עליהם. אתם לא נותנים להם תקציב פרק.
זה נכון שזה בנקודות מלחמות, אבל...
הם היו חיילים, הם היו חיילים, ופתאום, כן, הם היו חיילים במלחמה, ופתאום חוזרים לאזרחים סוג ב'.
אבל עם אותם זכויות מלאות של אזרחים
סוג ב'. כן, לאנשים האלה, באמת, חיילים שחוזרים, אלה שעומדים בראש התנועה לזכויות האזרח בדרום, היא לא הייתה תנועה לבנה מלכתחילה, הייתה תנועה שחורה. בשלב הזה אכן הם מנצחים את המוסד המקודש של ה-NRA, ה-National Rifle Association, כדי לרכוש שני נשקים ולהתגונן. והנשיא אייזנהאואר מוצא את עצמו בבעיה בשנת 56, כי בית המשפט העליון פסק שיש לאפשר לתלמידים השחורים בליטל רוק ללמוד בתיכון הלבן שם, אבל המושל זימן את המשמר הלאומי ומנע את זה בנשק. אייזנהאואר היה ממש לא מרוצה מהפסיקה הזו ויעשה לו חיים קשים מבחינה פוליטית, וזאת הייתה שלום בחירות.
זאת אומרת שיש לו שבעה אחת אחרי מקיין?
אולי. אבל הוא יודע מה החוק, הוא יודע מה התפקיד שלו. הדיוויזיה 101 של הצנחנים כובשת את ליטל רוק, ובמשך שנים בליווי של חיילים עם כידונים על הנשק הם מגיעים לבית הספר, וככה לאט לאט בהרבה דם נגמרות 100 שנים של מלחמת אזרחים שקטה. חלק מזה עדיין איתנו. אולי זה שנשיא שחור ראשון, אולי הזקנים האלה עוברים מהעולם, אולי דור חדש למד דברים אחרים, אולי לא. כי בהתחלה אנחנו זקוקים לקצת זוטס כדי לממן את האירוע, אז...
אנחנו חושבים שזאת קופת תרומה. זה נראה לא בטוחים, זה נראה כמו קופת תרומה, בינתיים זה אין את הכסף, אז כנראה זה המקום. יש לקוות שיש דרך לפתוח את זה.
טוב, נו. לפחות אמרנו כמו שוק.
כן.
אני גם שאלה פה לגן שמור לארוגיית...
כל מאותיים.
רק דמשק נגרו.
רק דמשק
נגרו. שני... היה לך את ה... לאובמה עכשיו. קורא לאובמה אורגן. מה אתה רואה אומר? He's something black.
כן. אבל הוא לא אמר את זה.
כן, אבל לא אמר...
אתה פשוט לא שמעת השם של ג'וני הרבר.
לא.
לא, אבל השם כבר אמר הכל.